אנחנו בעצם עסוקים בתפילה. והתפילה יכולה לבוא כדי למלא צרכים פרטיים. אני זקוק לכך וכך, ולכן אני מתפלל. אבל תפילה כזאת זה לא כל כך מסובך. כלומר, לא צריך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בתפילה כזאת, כי אני יודע מה אני צריך, פחות או יותר. אני יכול לטעות, לחשוב שדבר מסוים אני זקוק לו ואני לא שם לב שבאמת אני לא זקוק לו, שיכול להזיק לי, ולפעמים יש דברים שאני לא שם לב שחסרים לי. אבל באופן כללי קל לו לאדם לדעת מה חסר לו. אבל יש לפעמים שאדם לא יודע. כלומר, מה שיותר קשה זה תפילה על העולם כולו. ועיקר התפילה זה בשביל העולם כולו. אני מתפלל לא רק על עצמי, אני מתפלל על תיקון כל העולם. ומדוע עליי להתפלל על תיקון כל העולם? משום שבשבילי נברא העולם. ומאחר ובשבילי נברא העולם, זה מטיל עליי אחריות על כל העולם, כי הרי העולם לא נברא אלא בשבילי. מובן? דווקא התפיסה הזאת של כל העולם לא נברא אלא בשבילי, במקום להפוך את זה לאיזה סוג של אגואיזם, זה יוצר אצלי תחושה של אחריות גדולה, של מחויבות, של ענווה גם. ענווה, כן, כי אדם יש לו ענווה כלפי כל העולם, שאותו הוא משרת, כלומר אני משרת את העולם. כלומר, אם בשבילי נברא העולם, אז אני הופך להיות המשרת של כל העולם כולו. יש פה כיוון כפול. לכן, אומר מוהר"ן, באלף, אני חוזר כאן על זה מהר, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. זה דבר פשוט, רק שכיוון שאנחנו צריכים להתפלל על העולם, אנחנו צריכים לדעת איך להתפלל על העולם, וזה משתנה לפי שני מצבים, מה שנקרא לפני גזר דין ואחרי גזר דין. שלפני גזר דין התפילה פשוטה, כלומר אנחנו מתפללים כנוסח התפילה, וכאשר העולם כבר אחרי גזר דין, כלומר שמידת הדין מתוחה עליו, תפילה רגילה לא מספיקה, צריך להלביש את התפילות, זאת אומרת, להלביש את התפילה באופן שיובלט הממד הזכאי של העולם ולא הממד החייב, כך שבסופו של דבר גם החייב יהפוך להיות זכאי. אז מה שאומר כאן, ועניין התפילה, הן בשני פנים. היינו קודם גזר דין, כלומר אם העולם נמצא במצב שעדיין אין גזר דין עליו, יש רק חסרונות, קשיים, אבל לא נגזר דינו, מתפללים כסדר התפילה, ואין צריך להלביש התפילה, אבל לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל, ולא יקטרגו, כמו שכתוב בדניאל, בגזירת עירין פתגמה, היינו לאחר גזר דין, אזי בממר קדישין שאילתה. כמו אז הצדיקים, אזי הצדיקים מלבישים שאלתם ומאמר. עכשיו, יש פה שאלה, איך אני יודע את מצב העולם? פשוט מאוד. אני צריך לבדוק, האם הקדוש ברוך הוא שמח או לא? אם הקדוש ברוך הוא שמח, אז זה סימן שהעולם לפני גזר דין. יש לי כבר. אם הקדוש ברוך הוא לא שמח, כמו שכתוב, היתעצב על ליבו, אני יודע שזה אחרי גזר דין. ואז התפילה הרבה יותר קשה, היא צריכה הלבשה וכדומה. אבל איך אני יודע אם הקדוש ברוך הוא שמח או לא? זה על ידי קיום המצוות. אני מקיים מצוות. המצוות זה גילוי רצונו. הוא רצונו, רצונו הוא. כשאני מקיים את המצוות, אני יכול להרגיש איפה הקדוש ברוך הוא עומד. האם יש שמחה לפניו? או חלילה, עצב לפניו. זה אני יכול להרגיש על ידי קיום המצוות. כל מי שיקיים מצוות כבר ידע? לא. כי צריך לקיים את המצוות באמת. כלומר, לא המצוות בשביל מטרה אחרת, ואז יוצא שלא את המצווה אתה מקיים, אלא את המטרה של המצווה, דהיינו, השכר, אלא אתה צריך לקיים את המצווה מצד התוכן שיש לה עכשיו, השמחה שיש בעצם קיום המצווה. ואז אתה מקיים מה שנקרא מצווה לשמה, ואז אתה עשוי בהחלט לדעת האם יש שמחה לפני המקום או לא. מה בעיה? זה למדנו כבר, אני רק חוזר על הדבר. כן? שבוע שעבר למד. אבל איך? אני קורא עכשיו, מה? המיקרופון. ועכשיו? זה בסדר? יפה. אבל איך, מה? אתה שואל, למה רב נחמן יספר לנו את זה? הרי יש מעט מאוד אנשים שמגיעים למדרגה הזאת. תשובה, כדי שיגיעו למדרגה הזאת. כלומר, מרוב שאומרים, מדרגה הזאת היא לא בשבילנו, זה הדרך היותר בטוחה לו להגיע אליה. ברור? צריך שיגיעו למדרגות. נו, אז בסדר, אז צריך להכשיר אנשים להגיע למדרגות אלה. מה? בסדר. לא, פשוט אני מנסה להתקדם, נו. אז לכן אני עושה פרצופים ככה, קצת, מה? כן. כן. נכון. זה מצוין. מה זה ספרן של רשעים? זה הספר שעושה מהרשעים צדיקים. ברור, מה, אתה רוצה להשאיר את הרשעים רשעים? נו. כן, דיברנו שבוע שעבר. טוב, אבל איך ידעינן? זה פשוט מוקלט, מי שרוצה יכול. אני עושה את זה רק כדי שנוכל להתקדם וחוזר על הדברים, לא לומד את הדבר שם. אבל איך ידעינן בין קודם גזר דין, בין אחר גזר דין? הנה הוא אומר, מה שאני אמרתי, על ידי המצוות שאנו עושים. מה תחשבו, שהוא קרא את הדברים שלי? לא, אני קראתי את הדברים שלו. טוב, על ידי המצוות שאנו עושים, יכולים אנחנו לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושים המצוות... בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא. אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כמאמר חז"ל, שכר מצווה, מצווה. כלומר, מהו השכר של המצווה? המצווה שתקבל. זה לא בדיוק הפשט שרגילים להסביר. רגילים להסביר שהשכר של המצווה זה המצווה עצמה. כאן הוא קצת משנה את זה, תן משמעות קרובה יותר לרעיון של שכר, שהשכר שתקבל בעבור המצווה זה המצווה הבא, זה כמו שכתוב, שמצווה גוררת מצווה. כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. מה? מה יותר נעלה? אני לא יודע. עכשיו, כי הוא נהנה, אני חושב שזה אולי מתאחד שני המושגים. כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. וזה החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים. כלומר, נבואת משה היא בחינה של עשיית המצווה מצד עצמה, ונבואת שאר הנביאים זה בחינה של עשיית המצווה לשם שכר. כלומר, זה שייך לקטגוריה הזאת. כפירוש רש"י, וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, פירש רש"י, כל הנביאים נתנבאו בכה אמר השם, נוסף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר. כי בחינת כה הוא אספקלריה שינה מהירה, כלומר, כשאני אומר כה זה בערך. אז זה לא מהיר, זה משהו מטושטש. וזה הדבר הוא בחינת הספקלריה המהירה. ואלו שתי הבחינות נביאות יש בעבודת הבורא. יש אדם העושה מצווה בשכר עולם, עולם הבא שאינו נהנה מהמצווה בעצמה. אילו לא היו נותנים לו עולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה. וזה בחינת כה, הספקלריה שינה מהירה. כלומר זה אדם שאומר, כדאי לקיים מצוות, כי אני שמעתי שעל המצוות מקבלים שכר. יוצא שהמצווה מצד עצמה איננה מחיה אותו, אלא השכר מחיה אותו. כמו שיש אנשים שבמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עובדים את הגהינם, זה האלוה שלהם, ויש אנשים שעובדים את הגן עדן, גם זה האלוה שלהם. ויש מי שעובד את השם. זה ההבדל בין בחינת כה לבחינת זה הדבר. כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק. כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבא לעת רחוק, היינו אחר העולם הזה. ושילום שכר נקרא בשם נביא. כן, כלומר, זה שאדם עובד בשביל השכר, זה בבחינת שאר הנביאים, לא מדרגת משה. כי ראשי תיבות של יבוא ברינה נושא אלומותיו, ושם בפסוק הזה נרמז על שילום שכר, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, שמצטער בעשייתה. בו יבוא ברינה נושא אלומותיו, שישמח לעתיד כשיקבל שכר המצוות, ראשי תיבות של יבוא ברינה נושא אלומותיו, ראשי תיבות נביא. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, מי זה? משה, שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה עצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה, עד שממאס בכל מין שכר, נמצא שעולם הבא שלו במצווה עצמה, בעצמה, וזה בחינת נביא היינו שילום שכר, בבחינת זה הדבר, בבחינת הספקלריה המהירה, כמו אדם הרואה דבר מקרוב, בראייה יפה וברא, כמו כן הוא נהנה מהמצווה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. כלומר, משה, בעצם כשהוא מקיים מצווה, הוא מקבל את השכר מיד, בשעה שהוא עושה את המצווה. ומישהו במדרגה הזאת, שעושה המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. למה? איך הוא יכול לדעת אם הקדוש ברוך הוא מביא לפניו גזר דין או לא? כי המצוות הן קומה שלמה והן מחיים את כל הקומות. הן קומת אדם, הן קומת עולם, הן קומת שנה. כי עולם שנה נפש הם מקבלים החיות מהמצוות. כלומר, מה הוא רוצה לומר? העולם, מה יש בעולם? יש שלושה סוגים של דברים. יש דברים שתלויים באדם, נפש. יש דברים שתלויים בזמן, דברים שתלויים במקום. זה נקרא בספרות הקדמונית עולם שנה נפש. עולם זה המרחב, המקום, שנה זה הזמן, נפש זה הנפש. אז הוא אומר, כל דבר שיש בעולם, עולם שנה נפש, שזה כל מעשי השם, זה מתחיל מהמצוות. מה זאת אומרת המצוות? רצון השם. כי הרי אותו אלוה שרצה בעולם, הוא אותו אלוה שרוצה את תרי"ג המצוות. יוצא לפי זה שכאשר אני מקיים את תרי"ג המצוות, אני יודע את רצונו של מי שברא את העולם. ולכן אני גם יודע מה הוא חושב על העולם באותה שעה, אם הוא שמח או עצוב, אז אני יודע אם יגזר דין או לא. כן, כמו שכתוב, מה? עולם שנה נפש. נפש זה הנפש. נפש האדם, ההכרה של האדם. אז הם מקבלים החיות מהמצוות, כמו, אמרתי, כן, עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה נפש, זה מה שאמרתי. הם מקבלים החיות מהמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה, וכתיב כל מצוותיך אמונה. כלומר, אמונה זה כינוי למצוות. והקדוש ברוך הוא אחדות פשוט עם המצוות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתאחד עם המצוות שהוא בעצמו מצווה. וכשמעשה הקדוש ברוך הוא, כלומר, העולם של הקדוש ברוך הוא, כתיקונם וכסדרן, אז הקדוש ברוך הוא משמח בהם, הוא מתענג בהם, כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו, כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי, והכלי הוא יפה, אז הוא מתענג בה. והשמחה של הקדוש ברוך הוא היא מלובשת במצוות, כי הם אחדותו. ומי שעושה המצווה בשמחה, מהמצווה בעצמה, כלומר הוא שמח בעצם המצווה, בבחינת זה הדבר, נמצא כשנכנס בשמחה שבמצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא. שמשמח במעשיו, וזה בחינת ישמח ישראל ועושיו. כלומר, שאנחנו שמחים בשמחה של מי שעשה אותנו, דיינו הקדוש ברוך הוא. נמצא, כשיש איזה צער ודין בעולם, שנה, נפש, אזי בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והתעצב אל ליבו, במבול. כן, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא החליט לעשות את המבול, כתוב שהוא היה עצוב. וכמו שכתוב, כשאדם מצטער, שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. וזה שנכנס בתוך השמחה, יכול בוודאי לדע לפי עניין השמחה, אם הוא קודם גזר דין, אם הוא לאחר גזר דין. כן? כלומר, זה האופן, כלומר, אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב על העולם, קיים מצוות בשמחה עצומה כל כך שאתה שמח בעצם המצווה, ואז תדע איך להתפלל. כן, מה אתה רוצה?
אבל גם ברמה של צדיקים שמגיעים לרמה הזאת, הרי זה
אינדיבידואלי, בכל אופן. מה אתה מתכוון? לא, זה לא אינדיבידואלי בכלל, כי הרי הוא שמח במצווה מצד שהיא מצווה. לכן הוא מתאחד עם שמחת הבורא, לא עם השמחה של עצמו. יש אדם שהוא שמח במצווה, הוא אוכל מצות, הוא כל כך אוהב את הטעם של המצות, זה טעים לו כל כך. בסדר, אז יש אדם שלא כל כך טעים לו המצות, אז השמחה של זה איננה כשמחה של זה. אבל פה אנחנו מדברים על אדם שהשמחה שלו היא בעצם זה שזה מצווה. ואז הוא שמח בשמחה אובייקטיבית, שמחת השם. האריזל הגיע למדרגה הזאת, אתה שואל. לא יודע, אין לי רבנומטר שבודק בדיוק איפה כל צדיק וצדיק. יש להניח שכן, אדם בשיעור קומה של האריזל, בוודאי. כן, כן. למה אדם שמקיים מצווה במדרגה כזאת, הוא יודע אם השם שמח או לא? פשוט מאוד. כיוון שהשם מאוחד עם המצוות, והוא שמח, כיוון שהשם מאוחד עם המצוות. כשאני מקיים את המצוות בשמחה מצד רצון השם, אז אני יודע מה רצון השם. לא, אני יודע, כי הרי המקור של העולם הוא המקור של המצוות. זאת אומרת, הרי מי שברא את העולם ברצונו, הוא גם זה שנתן את המצוות ברצונו. כך שבשורש זה אותו רצון. מה? פשוט מאוד. מי רצה לברוא את העולם? הקדוש ברוך הוא. מי נתן את המצוות? הקדוש ברוך הוא. יוצא שהרצון שלו לברוא את העולם זהה עם הרצון שלו לתת מצוות. אוקיי? אז השאלה היא, אני רוצה להגיע לידיעה הזאת. אז מה אני עושה? אני שמח במה שהשם שמח. הוא שמח בזה שהוא נתן מצוות. אז אני, על ידי שמחתי במצוות שלו, מצד שזה מצוותיו ולא מצד התועלת שצומחת לי מזה, בין בעולם הזה בין בעולם הבא, אז על ידי כך אני חש אותו כביכול. כן? כמו שלהבדיל בין בני אדם, יש פעמים שאנשים כל כך קרובים זה לזה, שמרגישים את הרגשות אחד של השני. כן? את שואלת, האם זה אותו דבר לנשים ולגברים מה שהוא כותב כאן? מדוע שיהיה הבדל? לא, 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 זה לא קשור לעניין. את אומרת, אני חוזר על שאלתך. את אומרת, כי אם זה היה נוגע גם לנשים, אז נשים היו רוצות להתפלל במניין ולהניח תפילין. זה לא נכון. כמו שיש מצוות לנשים שהן לא לגברים, אדם שמח במצוות שהוא מחויב בהן. אז האישה שמחה במצוות שהיא מחויבת בהן, הכהן במצוות שהוא מחויב, והלוי, והמלך, והדיין, כל אחד ואחד יש לו, והחקלאי, כל אחד המצוות שלו. כן, אין לי השתוקקות לקיים את המצוות שאני לא מחויב בהן. או? כן.
אז לפי מה שהרב אומר, בעצם, יכול להיות, אם אני צדיק חבל הזמן שאני עושה איזה מצווה, ואני מבאס, כי אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא...
כן, נכון, נכון. כן.
איך האדם חש מה הקדוש ברוך הוא חש?
איך האדם חש את מה שהקדוש ברוך הוא כביכול חש? פשוט מאוד, על ידי שאדם מקיים מצוות, לשם... לשם עצם קיום המצווה. עד כדי כך שאינו חפץ זה שום שכר אחר מאשר שתזדמן לו מצווה אחרת. כי אתה שאלת את אותה שאלה. איך הוא חש? על ידי התחושה. איך חשים? על ידי תחושה. איך אוכלים? על ידי הפה.
האם האדם פתאום מרגיש מצווה פנימית או פתאום עצב פנימית או מה?
אני לא יודע. לא יודע. כן. לפי זה, האדם יכול לחוש את העצבות שיש בעולם, אם יש גזר דין או אין גזר דין. כן? אבל הוא שמח שהוא הגיע למדרגה שהוא יכול לחוש את זה. כן? שזה לא בלוף. כן. מה? קלני. כאילו הקדוש ברוך הוא... לא, קל משון קלות. אתה שואל, ואתה מציע תשובות, לא נותן לי לענות. קל אני, קל אני זה מישון אני קל. כלומר אני רוצה להקל מעלי את ראשי, כי ראשי כבד. כן, כמו אדם שהוא עצוב, אז הוא מוריד את הראש. כך. כן.
אם
המצב האידיאלי
שנעשה את
המצווה
של
התחל
של
המצווה,
אז למה בתורה יש מצווה של הקדוש ברוך הוא למה?
יפה. למה אם האידאל הוא קיום המצווה לא מצד בקשת השכר, או כמו שאמר אנטיגיושי סוחו אל תהיו כבדים עם שם שאין את הרב למנת לקבל פרס, אלא כבדים שם שאין את הרב שלא למנת לקבל פרס, אז למה התורה סיפרה על פרס? כן? למה למען יאריכון ימיך ועוד דברים כאלה? כן? למה? זה מקלקל לנו, נכון? עד כאן שאלתך. מה אתה רוצה?
מה? מה?
אתה מנסה לתת תשובה. כן, הוא שאל אותי. כן. אז יש כמה תשובות. אתה יכול להגיד בצורה פשוטה, כמו שהבחור היקר הזה מציע. כן? זה בשביל העמך. כן? זה כדי שיהיה מדרגה ראשונה, הרי אי אפשר לבקש מכל אדם להגיע מיד להכרה הזו. אכן הוא עושה את זה בשביל השכר, ואחר כך הוא ישתחרר מזה. אבל אז יוצא שהתורה נכתבה עבור הבינוניים, וזה הקושי שיש בדבר הזה. התשובה היא אחרת לגמרי. צריך לקבל את השכר, כי רצון השם שתקבל אותו. כלומר, למען יאריכון ימיך זה לא בונוס שאתה מקבל על זה שקיבלת את ההורים, אלא למען יאריכון ימיך זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה, כן, הוא רוצה שתכבד את אביך ואת אמך כדי שיאריכון ימיך. הוא רוצה. כמעשה המסופר, המפורסם ברב זושה והאישה שבאה להתפלל. מכיר את הסיפור? רב זושה, שמעת רב זושה? כן. אז אישה אחת באה אליו ואמרה לו, רבי, אני רוצה שתתפלל, שיהיה לי בן. אז הוא התפלל, ותוך כדי תפילה הוא שמע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, זושה אל תתפלל, כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, בסדר, מצוין, עוד יותר טוב, אני אוכל סוף סוף לעבוד את השם, שלא על מנת לקבל שכר. אז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. כלומר, מה המכוון בסיפור הזה? סיפור חשוב ביותר. שרב זושה הבין באיזשהו שלב שהמוכנות שלו לוותר על העולם הבא היא גם חטא. כלומר, אמנם צריך לעבור דרך שלב כזה שבו האדם מוכן לוותר על האינטרס האישי שלו לקבל את העולם הבא. כי זה אינטרסנטי וגס. אבל אחרי שהאדם ישתחרר מהתלות בעולם הבא, הוא צריך לקבל את העולם הבא, כי זה רצון השם שהוא יקבל. כי אני חושב שהוא המשיך להתפלל. כלומר, רב זושה היה צריך להבין שהוא צריך לקבל את העולם הבא. זה לא יפה, הקדוש ברוך הוא נותן לך, זה לא מנומס לו לקבל. איפה הנימוס? אז תקבל עולם הבא. כן. לא, זה דיאלקטיקה שמתעלה בקרבו, כן? זאת אומרת, הרעיון ודאי שהוא רעיון אחד, אבל אנחנו מפרקים את זה לגורמים בסיפור, כן?
נכון, איך אתה יכול לסמוך את המצוות שהוא עושה? כאילו, הוא בעצם
איך אדם יכול להגיע למצב כזה שלמרות שיש כפייה במצוות, עונשים על המצוות, הוא בכל זאת יעשה אותן מהאהבה. כי הוא עושה את זה לא בגלל העונש. כלומר, כן, הוא יודע שהוא יכול לחלל את השבת והסנהדרין לא ימצאו אותו ואף אחד לא יסקול אותו ולא יקרה כלום. ואף על פי כן הוא שומר שבת. למה? כי הוא אוהב. כן? הלאה. אז... וזה שנכנס בתוך השמחה יכול ודאי ידע לפניין השמחה, אם הוא קודם גזר דין, אם הוא לאחר גזר דין, גם יכול לידע, כאן יש תוספת רעיון, על איזה חלק מהקומה נגזר הדין, כי יודע לפי קומת המצוות, אם אין יכול לעשות, למשל, בשמחה ראשי המצוות, היינו מצוות התלויים בראש, ידע שהדין נגזר על ראשי עולם של הנפש. וכן הוא בשאר קומת המצוות, וזהו מה שאמרו חז"ל, בשבת זוכרו מאחד בשבת. כלומר, את השבת צריך לזכור כבר בתחילת השבוע. מה פירוש? היינו, שמחה ותענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת, ירגיש בששת ימי המעשה שהם בחינת מעשה המצוות, שהם נבראו, שבהם נבראו עולם שנה ונפש. נפש. זאת אומרת שאני מקיים מצוות, המצוות נקראו ששת ימי המעשה. שבת זה עולם הבא. אז צריך לזכור, להרגיש את התענוג של העולם הבא כבר במצווה עצמה. כן. וזהו, ביומו תיתן שכרו, שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן. כלומר, ביומו, ביום שהוא עושה את המצווה, הוא כבר מקבל את השכר. ולא תבוא עליו השמש, שלא יעשה המצוות בשכר עולם הבא, שהוא אחר ביד שמשור, כלומר אחר מותו. עד כאן ראינו מה שהיה פעם שעברה. ועיקר השמחה, עכשיו אנחנו מגיעים, איך מגיעים לשמחה? צריך שמחה, לא? שמחה בלב. ראשי מצוות, כלומר יש מצוות שתלויות בראש, יש מצוות שתלויות בידיים, יש מצוות שהם ענפים, יש כאלה שהם שורשים, זה כבר, ראשי מצוות, המצוות השורשיות. כן. כן. כן, את שואלת, למה צריך דווקא דרך המצוות? הרי לפני המצוות הוא גם נתן לך את עצמך, זה נכון. אם את במדרגה של האבות, אין בעיה. זאת אומרת, אצל האבות, הם ידעו מתוך הערת נשמתם, מה רצון השם. אבל מאחר, ואנחנו לא במדרגה שלהם, אז אנחנו משתמשים במצוות. ועיקר השמחה הוא בלב. כמו שכתוב, ונתת שמחה בליבי. כן? השמחה זה בלב. ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר הקמימיות שבליבו. שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, כמו שכתוב, ולישרי לב שמחה. כלומר, כל זמן שיש באדם משהו עקום בלב שלו, הוא לא יכול להיות שמח באמת. כי, למשל, יש יצר הרע. אז יצר הרע, אז יש לאדם, הוא יתגבר על יצר הרע. אבל אז הוא לא שלם עם עצמו, כי הוא בעצם היה צריך להכניע חלק של נפשו. אז בעצם אין שמחה. כל זמן שאדם איננו מיושר, זאת אומרת שאין אצלו מאבק. איך האדם מבטל את המאבקים הנפשיים שבליבו? אז הוא אומר, בשביל זה יש פטנט לא רע, והקמימיות שבלב מפשיטין על, כלומר, כלומר עושים את זה לישר על ידי רעמים. כמו שאמרו חז"ל, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמימיות שבלב. כן, לאדם יש כל מיני חשבונות, זה פתאום זה עושה איזה רעש. אז יש גם הרעמים כפשוטו, שזה בהחלט יוצר באדם איזושהי חרדה שמיישרת אותו, עושה אותו, מכניסה אותו לפרופורציות, הוא רואה איפה עולם הערכים האמיתי, אבל יש גם רעמים יותר עמוקים. בואו נראה מה עם הרעמים. ורעמים הוא בחינת קול שהאדם מוציא בכוח בתפילתו, ומזה נעשים רעמים. מה שאדם מתפלל בחוזקה. על ידי שאדם מתפלל בחוזקה, הוא מפשט את העקומיות שבליבו, ואז מתוך כך הוא יכול גם להגיע לשמחה אחר כך. מה? בחוזקה, בעוצמה. יש תפילה בעוצמה. יש תפילה שזה... יש תפילה בעוצמה. בעוצמה. תראו, יש... למשל, היה יהודי אחד, הרב יעקב משה חרלאפ, זכר צדיק לברכה. הרב קוק מאוד אהב אותו. מה הייתה הפגישה הראשונה? הרב קוק יצא מירושלים ליפו. לא, בעצם הוא היה ביפו. והרב חרלאפ משום מה עשה את חג השבועות, נדמה לי. חג השבועות, הוא היה בירושלים, הרב חרלאפ, משום מה עשה ביפו, לא זוכר למה. הוא התפלל אצל הרב קוק. הרב קוק לא הכיר אותו. אבל הרב קוק ראה איך שהאיש מתפלל, ואז נקשרה אהבתו בו. כלומר, מה, אדם כזה אני חייב להיות בקשר איתו, ואז הרב חרלאפ הפך להיות תלמידו של הרב קוק. דווקא הרב קוק הוא זה שבחר אותו. בדיוק סיפור הפוך מאיך שהרב הנזיר בחר את הרב קוק, שהוא גם כן התרשם מהתפילה שלו. זאת אומרת, יש דברים כאלה, מה שנקרא תפילה בעוצמה. כן? הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהוא עשה מסע באירופה, כדי לקדם את העניינים של ארגון דגל ירושלים של הרב קוק, הוא היה מגיע לכל מיני מקומות, וגם לוינה הוא הגיע. אומרים שבוינה אנשים היו מתאספים בבית הכנסת כדי לראות איך הוא מתפלל, מרוב שהתרשמו מאופן התפילה שלו. אז יש דברים כאלה. כן? כשהרב ציודה היה מתפלל, היה מזיע כולו אחרי תפילתו, והיה אומר שעל זה נאמר, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. יש מאמץ. זה כל כולו מרוכז בדבר הזה. אז אני לא יכול לתת לכם פטנטים טכניים, כי זה לא דבר טכני, זה משהו שבנפש. זה כמו שאתה שאל אותי, איך חשים את זה? זה דבר שבא מבפנים. כן, בבקשה.
זה רק
קול
גבוה או
כבוצה?
זה העוצמה?
זה יכול להיות, זה יכול לבוא גם בקול גבוה. לא חייב להיות. לא צריך להתחיל להשתולל. אבל יש גם דברים כאלה. יש דברים כאלה. צעקות. ויצעקו אל השם בצר להם. ויצעקו. כן, אז מה שהוא אומר, זה הרעמים. כי איתה בזוהר, זה כתוב בזוהר, כד קלה נפיק וערה בעובי מיתרה, כשהכל יוצא ונוגע בענני הגשם, השתמע קלה לבריאתה, נשמע הכל לבריאות, ודאינון והם רעמים. אתם רואים איך ש... רבי נחמן מסביר את הזוהר. הוא לא אומר שהכל יוצא מלמעלה ופוגע בענן, אלא אומר זה הכל שהאדם מוציא, הוא פוגע בענני שמיה, כלומר בעננה שמפרידה בין האדם לבין הבורא, וזה עושה רעמים. ועיקר הרעמים הם מגבורות, גבורות מידת הדין. כמו שכתוב, ורעם גבורותיו מידבונן. ובשביל זה אנו מברכים שכוחו גבורתו מלא עולם. כן, כששומעים את הרעמים, והגבורות הן בבחינת כוח וגבורה, שאדם מוציא את הכל בכוח גדול. והכל הזה פוגע בעובים יתרה, היינו בחינת מוחין, שמשם יורדים טיפין טיפין. כמו שכתוב בזוהר, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, מן לבונה דמוחה. וכשפוגע בעבים יתרה, כלומר שהוא פוגע בענני הגשם, אזי השתמע קלה לבריאתה, נשמע הכל לבריאות, היינו בחינת רעמים, וזהו כל רעמך בגלגל. מה זה גלגל? היינו בגלגלתה דמוחה, כן, בגולגולת של המוח. כד הרע בגולגלתה דמוחה, כמו שהוא נוגע בגולגולת של המוח, נעשה מהכל רעמים ונשמע לבריאתה. וזהו פירוש, טוב, זה קצת שפה משלית, כן? זה שפה של משלים, אבל אני חושב שהעיקרון ברור. וזה, פי ידבר חוכמות. היינו הדיבור היוצא מפי, פוגע בחוכמה, היינו בגולגלתה דמוחה, ועל ידי זה והגות ליבי תבונות. היינו שמתעורר על ידי זה הרעם, ונתעורר הלב, כמו שכתוב, כל מעורר הכוונה. וזהו שאמרו חז"ל, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כי מי שיש בו יראה, קולו נעשה רעמים. כי רעם מסתרא דיצחק, כמו שכתוב, רעם גבורותיו. כלומר, רעם בא מהצד של יצחק, שהוא מידת היראה, ועל ידי זה דבריו נשמעים, היינו משתמע קלה לבריאתה, כי תמנת לי השמיעה, שמעת לי השמיעה, כמו שכתוב, השם שמעתי, שמעך, יראתי. יש סיפור, אספר לכם, רוצים לשמוע סיפור? אספר לך סיפור. פעם אחת, הרב צבי יהודה קוק, זצ"ל, נכנס לישיבת מרכז הרב הישנה, זו שברחוב הרב קוק במאה שערים, ונכנס כולו בוכה. בוכה, צועק, אומר, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים. ואז שאלו אותו, למה כבודו אומר שאין לו יראת שמיים? הוא אומר, כי אמרו חז"ל שמי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים, ואני אתמול אמרתי בישיבה שיעשו ככה וככה, ולא עשו. תאמינו לי שאחר כך עשו. כן.
יש מאבק בתוך
בן
אדם, זה לא יכול להיות בשמחה. נכון. אבל נראה לי שיש שמחה גם במאבק, נגיד שבן אדם יש מאבק שהוא מאוד עליון, נגיד שהוא, איך הוא, בהתחלה, כשהוא צריך שבוע, נגיד, הוא מנסה לאכול
כשר, אבל אחרי כן, יש מאבק, איך הוא משתמש בזמן שלו, אז הוא
שמחה שהוא אפילו מנסה
להתאפק עם זה. אבל אני אסביר לך. אני חוזר על שאלתך, כי היא שאלה חשובה. אתה אומר כך, בעצם יש שמחה גם במאבק. שהרי, למשל, אדם בהתחלה יש לו מאבק עם לעבור עבירה פלונית, אחר כך הוא כבר לא בזה, הוא יש לו מאבק חדש. כן, לפני כן, למשל, הוא מתלבט האם לאכול כשר או לא לאכול כשר. אחר כך הוא יש לו מאבק איך לסדר את הזמן. כן? שזה כבר יותר עדין. אז יש לו שמחה בזה. לא נכון. יש ססון ויש שמחה. השמחה על מה שיש לו כבר, אז זה כבר לא מאבק. הוא שמח שכבר אין לו מאבק אם לאכול כשר או לא. אבל זה שהוא במאבק לארגן דברים יותר דקים, אז יש לו על זה ססון. מה שנקרא, הוא סס אלי קרב. כן? הססון זה כאשר אני בדרך להשיג את מבוקשי. השמחה זה כאשר מה שביקשתי כבר הושג. פרשטייסט? טוב, הלאה.
אבל זה הדבר שלך עכשיו, את חילקת על זה שמחה, פה נהיה שתי דברים. הלב לא צריך להיות ישר בשביל שיהיה לי שמחה.
ודאי שהלב ישר כשיהיה לי שמחה. כלומר, אני כל כך מיושר שאני כבר לא מתלבט אם לאכול בשר בחלב או לא. אז זה כבר ישרות. זה כבר נקנה. זאת אומרת, יש במהלך ההתקדמות של האדם שכר שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שיש דברים שהוא היה נאבק עליהם בשלב מסוים שהוא כבר לא צריך להיאבק עליהם. זה מתנה. ישר חלקי. אתה ישר בתחום מסוים, סס במקום אחר.
שמחה חלקית.
זה שמחה שלמה בחלק. כלומר, באותו חלק יש שמחה. נקרא שמח בחלקו. כן? כן, מה אתה אומר?
אומרים שככל שהאדם נעשה גדל יותר,
כן.
והיצר הטוב שלו גם גדל, וכנגדו גם היצר הרע גדל.
כן, אבל אחר כך הוא מתגבר. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אחר כך הוא גובר עליו.
אז כל הזמן אבל יהיה...
לא, לא כל הזמן. כי אחר כך יש סוגיות שהוא כבר סוגר. כלומר, יצרו ההתחלתי גדול ממנו, אחר כך הוא גובר. אבל זה כבר הופך להיות דברים יותר דקים. זה כמו שמשל הרב קוק כותב באורות התשובה שהצדיקים הגדולים, יש להם, החטא שלהם זה שאין איזון מדויק בין אהבת השם ליראת השם. זה החטא. כן? אז זה כבר, כל הדברים האחרים כבר, הוא כבר לא מתלבט בזה. כן.
בעצם הדרך המתוקנת לומר זה ססון ושמחה.
נכון. ססון קודם לשמחה, נכון. טוב. הרב הנזיר היה קושר את זה למשיח בן יוסף, משיח בן דוד. שמשיח בן יוסף עושה מלחמות. אז זה לא שמחה שלמה, זה ססון. משיח בן דוד, שמחה שלמה. וזה פירוש, אני ממשיך כאן ב... אז זה לא מוזכר פה. אז כיוון שזה לא מוזכר, אנחנו לא נתייחס. מה? מה? מה שקראתי מהזוהר לפרש, איפה מהזוהר? למטה, אם גולגלת עד אמוך? כן, הכוונה שבאופן כללי, כן, להיכנס לפרטי הפרטים, שהרם גורם לאדם להזיל עליו גשם של חוכמה. כן? כלומר, חוכמה זה דבר סתום. אבל אם, ואדם הוא טיפש בהתחלה, אבל על ידי העוצמה של התפילה, הוא פותח לעצמו נתיבים, ואז הקול שלו פוגע בענני הגשם. זאת אומרת, הוא פותח את שערי החוכמה. ואז יש עליו גשם של חוכמה מלא התיישרות הלב. כי תמן תלי השמיע. כי שם, כן, זה דבריו נשמעים, כי השמיעה קשורה ליראה. שנאמר, השם שמעתי שמעך יראתי. כלומר, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. וזהו פירוש, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. כן, הגבורה מביאה לשמוע. איתה בזוהר, זכיין למשמע קלין מלעילה. על ידי זה הוא זוכה לשמוע קולות מלמעלה, היינו על ידי הגבורות נעשה רעמים, ועל ידי זה הלב שומע, והיינו והגות ליבי תבונות, וכמו שכתוב, ונתת לעבדך לב שומע. וגם דבריו נשמעים לבריאתה, ואז מלא דבריו נשמעים לאחרים, וזה לשמוע בכל דברו. וזה בחינת קול השופר. דה, שופר של איל, אלו של יצחק, בחינת ברם גבורות. אבל יצחק זה בחינת היראה, מידת הדין, גבורה, ויש יחס אם כן בין השופר, שהוא מקורו, במקורו בא מזכותו של יצחק אבינו, ואז יש קשר, ואז יש קשר לרעם. וזהו, אשרי העם יודעי תרועה, יודעי דייקה, שיפגע הכל במוח, בבחינת עווה מטרה, ויהיה בחינת רעמים. ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד, בוודאי לא ידאג כל השנה מרעמים. מזה רעמים הוא לא ידאג? מהרעמים שברקיע? הכוונה שהוא לא ידאג מזעזועים בנפש. כי התקיעת השופר של אותו אדם ירא וחרד, תקנה את נפשו. כמו שכתוב, בקולות וברקים עליהם נגלת, ובכל שופר עליהם הופעת. זה בתפילה של ראש השנה, שבכל השופר הופיע עליהם מקולות וברקים. טוב, אז זה נקודה ראשונה. אם כן, יש לנו פה פטנט פשוט, להגיע לשמחה, לשמחה של אותן מצוות, כדי לדעת אם יש גזר דין או אין גזר דין בעולם, כדי לדעת איך להלביש את התפילה, אנחנו צריכים לעשות רעמים. מה זה הרעמים? להתפלל בעוצמה. אולי גם אפילו בקול, כן? רק לא להשתגע בבקשה. אבל... יש פה בעיה, יש עיכובים לדבר הזה. כן, יש משהו שעומד נגד התפילה. מה זה? אבל צריך לפנות את המוחין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות. המוח הוא מלא בשטויות. גם מחשבות זרות, גם חוכמות חיצוניות. כל זה מעכב. מחמץ. שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות. כלומר, יש שני גורמים שיכולים להפיל את כל חוכמתו של האדם. מה אחד? התאוות. תאוות שפלות, יצרה דעריות, וכדומה מהדברים האלה. ויש גם דברים אינטלקטואליים יותר, חוכמות החיצוניות, הפילוסופיה, שגם היא יכולה להפיל את האדם לבטל יראת שמיים שלו. כדי... אז צריך לבטל את החמץ הזה. למה? כדי כשיוציא את הכל ויפגע במוחו, יתעביד ממנו רעם. אבל כשגלגלת דמוחה, כשהגולגולת של המוח, אטום בתומעה, כמו שכתוב, ונתמתם בם, וחזל אמרו, אל תקרא ונתמתם אלא ונתמתם, שעבירה מתמתמת ליבו של אדם, אז אין קולו נשמע. אז זה דבר ראשון. צריך קודם כל לסלק כל השטויות שהאדם אוסף בתוך מוחו, שזה או מתאוות, או מחוכמות חיצוניות. מה? איך מבטלים את זה? זה בשביל זה צריך עבודה גדולה. עבודה גדולה של התגברות היראת שמיים. זה יכול להיות בכמה אופנים. זה יכול להיות כמו שנהגו החסידים, על ידי דבקות ברבה. וזה יכול להיות, כמו שעושים במכון מאיר, על ידי לימוד אמונה. כן? מכון מאיר, מכון אור, זה מקומות שבהם אנחנו לומדים את יסודות האמונה בצורה מעמיקה, ואז ממילא זה מתבטלין כל החוכמות החיצוניות שבעולם. כן. הרמב״ם ועוד איך שנשמע קולו, הוא ביטל את כל החוכמות החיצוניות. ודאי שלקח מהם, והוא ביטל כל השטויות. מה שאמת, אמת. הרי, איך אמרו? שמע האמת ממי שאמרו. למה שהרמב״ם לא ייקח מאריסטו איפה שאריסטו צודק? ולמה שהוא לא יחלוק על אריסטו איפה שאריסטו טועה? מצוין. הרבי נחמן בעצמו אומר בתורה סמך ד' שהצדיק צריך ללמוד את כל החוכמות, כולל החוכמות החיצוניות ואפילו דברי אפיקורסות. ואי אפשר לשבת בסנהדרין אם אתה לא יודע הבלי עבודה זרה. כך כותב, כך נפסק להלכה על ידי הרמב״ם. כלומר, אדם צריך לדעת כל השטויות שבעולם, אם הוא רוצה להיות חכם אמיתי. אלא אנחנו מדברים ממה הוא חי, מה מחיה אותו. האם מה שמחיה את החיים הפנימיים שלו זה החוכמות החיצוניות, או מה שמחיה אותו זה תורת השם. זאת השאלה. איפה הוא נטוע, איפה נופו ואיפה שורשיו. בסדר? איפה אדם נטוע? האם הוא יודע שמשה אמת ותורתו אמת, או שהוא לא יודע את זה? זאת השאלה. כן. לפי רבי נחמן, רק הצדיק צריך לעשות בחוכמת החיצוניות, ואחרים אסור להם. כי זה, כי הם לא מסוגלים להתמודד. זה שואב אותה. על זה נאמר כל בעיה לא ישובון. ככה אומר רב נחמן. הרב קוק, לעומת זה, הוא אומר שכולם צריכים ללמוד. למה? כי הוא חי בדור שכבר מלא כבר נמצא שם. אז לכן זה סימן, לפי הרב, שהדור הגיע בבחינת נשמתו הכללית, הגיע למדרגת הצדיק של רב נחמן. כן? כלומר, אנחנו בדור שהוא הצדיק. לכן אי אפשר לקחת הדרכות חינוכיות של רב נחמן הטובות לדורו, וללמוד מזה על הדור שלנו, כי צריך להבין מה השתנה בעולם. בסדר? כן.
למרות
שאומרים
שרב נחמן
כתב
את כל הספר שלו לתקופת הימים שלנו, ימי המשיח.
ודאי, ודאי. מה שכתב רב נחמן, הוא כתב את זה לאחרית הימים, ודאי. רק אני מדבר עכשיו על ההדרכות המעשיות, איך אתה עושה את זה. כל הרעיונות האלה הם רעיונות נפלאים, לכן אנחנו גם לומדים את זה, וזה עוזר לנו. רק אנחנו צריכים להבין באיזה אופן הם מתממשים. כן? אני יודע שמה שאני אומר, הרבה ברסלאברס לא יאהבו את זה, אבל מה זאת האמת, מה נעשה? תורה יותר חשובה. כן? עכשיו, אבל מה שהוא אומר כאן זה נכון. צריך לבטל את החוכמות החיצוניות, יש הרבה שטויות שם. זה לא שלא צריך ללמוד חוכמות חיצוניות, צריך לדעת שזה שטויות. כן. כן. יש למשל, בגמרא יש מילה במסכת שבת דף קופת זין, כתוב, אהו פילוסופה דאבה בשיבותי דרבן גמליאל. הפילוסוף שהיה אצל בשכנותו של רבן גמליאל. ושם הגמרא מספרת איך שעשו צחוק ממנו. ורשי כותב, מה זה פילוסופה? כותב, מין. מה זה מין? כופר, אפיקורוס. כלומר, זה בידוי של גנאי, נכון? במסכת עבודה זרה, לעומת זה, בדף כף, רשי כותב על המילה פילוסופין, חכמי האומות. אז תחליט. או שזה חכם, או שזה מין. הרי יש הלכה שעל חכמי האומות יש ברכה, מברכים. אני רואה חכם מאומות העולם, צריך לברך. אם זה מין, אין לי מה לברך. אז למה רשי נתן פירוש כזה פה, ופירוש כזה שם? פשוט מאוד, צריך להבין על מי מדובר. הפילוסוף, קודם כל, הגדרה של הפילוסוף. הפילוסוף הוא מי שמחפש תשובות לשאלות הגדולות של הקיום בתוך עצמו. השאלה אם זה בסדר או זה לא בסדר. לכאורה, אם יש לאדם שאלות, למי הוא צריך לפנות? לקדוש ברוך הוא, מי שברא את העולם, הוא יענה לך על שאלות שיש לך על העולם. אז למה אתה לא פונה? למה אתה לא פונה לקדוש ברוך הוא לקבל תשובות? כי הוא לא מדבר. כן? כלומר, הפילוסוף הוא אפשרי רק אחרי הנבואה. יוצא לפי זה שהפילוסוף הוא בהגדרה מי שכופר במסורת ההתגלות של האומה שלו. אז במסכת שבת שמדובר בפילוסוף יהודי, אז במה הוא כופר? בתורת משה. אז הוא מין, הוא אפיקורוס. אבל במסכת עבודה זרה מדובר שם בגויים. הפילוסוף הגוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה, אז הוא חכם. ברור? כלומר, כשאומרים חוכמות חיצוניות צריך להבין על מה מדובר. כלל גדול יש להבין בפילוסופיה, כך הסביר הרב אשכנזי, שהפילוסופים אינם פסולים במה שהם אומרים, אלא מה שפוסל אותם זה מה שהם לא אומרים. כלומר, הם אינם מסוגלים לתפוס את משמעות הנבואה. מה זה דבר השם שבישראל? זה הם לא מסוגלים לתפוס. על זה יש פסילה של הפילוסופיה. לא מצד עצם הרעיונות, שהם יכולים להיות טובים בתנאי אחד, שהם ידעו שהם מדברים על כלים ולא על תוך. ברגע שהפילוסופיה שאמורה לתת רק כלים, חושבת שהיא התוך, אז היא תופסת את המקום של החוכמה האמיתית, של אכן מה שהוא דיבר לפני כן בתורה א', נכון? ח' ונון וכו'. נכון? טוב, זה חוכמה שאין בה פנים. דיברנו על זה באריכות. כן, בבקשה. אין דבר כזה פילוסוף יהודי, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אין פילוסופיה דתית. זה תרתי דסתרי. איך אפשר שתהיה פילוסופיה יהודית? הרי המסורת היהודית היא מסורת הנבואה. הפילוסופיה בנויה על היעדר הנבואה. אז איך זה יכול להיות ביחד? אז היו שני... מה זאת אומרת יהודי שהיה פילוסוף? על מי אתה מדבר? או שהוא היה לא באמת יהודי, או שהוא לא היה באמת פילוסוף. אם הוא לא היה באמת יהודי, אז אף על פי שהוא מזרע ישראל, אבל הוא כבר עבר את, הקו. למשל, שפינוזה. נכון? אמנם הוא מזרע ישראל, אבל הוא פילוסוף. לכן הוא בחוץ. הרמב״ם, לעומת זה, הוא יהודי באמת. הוא עושה כאילו הוא פילוסוף. אז הוא בפנים. כמובן? כן. לא, לאו דווקא. לא כל זה, צריך להבין. זרם פילוסופי איננו סותר את הנבואה. הפילוסוף סותר את הנבואה. תבין את ההבדל? כלומר, נקודת המוצא הנפשית היא זו שפוסלת את הנבואה. אבל עצם הדברים הנאמרים, מה? כן, עצם זה שהקריטריון של האמת נקבע על פי קריטריון אוטונומי. זה הבעיה. עכשיו, לגבי עצם הדברים הנאמרים, אפשר להסתדר איתם בהרבה מאוד תבניות. כלומר, יש תבניות חשיבה מרובות בעולם שאמרו הרבה פילוסופים, אנחנו יכולים להשתמש בהם, אם זה עוזר לנו. כן? אפשר על פי אריסטו, אפשר על פי אפלטון, על פי קירקגור, על פי היידגר, מה שאתה רוצה. כן? ואפילו רוזנצוויג לקח מזה, כן? מהפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. אז מה? בסדר, אפשר. מה? יש פילוסופיה דתית? איזו אין פילוסופיה דתית. אני אספר לך. אני אספר לך סיפור על פילוסופיה דתית. רוצה לשמוע סיפור על פילוסופיה דתית? בסדר. אתם רוצים לשמוע סיפור על פילוסופיה? יפה. היה יהודי אחד, שסיפרתי את זה כמה פעמים, בטח זה שעמם אתכם. היה יהודי אחד שהיה ממש ניסה לעשות פילוסופיה דתית בברלין, קראו לו הרמן כהן. הרמן יחזקאל כהן. הוא היה ניאו-קנטיאני. זה, כלומר, הוא היה בעד השיבה אל עמנואל קאנט, והוא... במהלך חיים שלא התקרב יותר לשורשיו היהודים, עשה כמין תהליך של חזרה בתשובה, היה מגדולי המגינים על היהדות, אפולוגטיקה של היהדות. והוא אפילו כתב ספר נפלא בשם דת התבונה ממקורות היהדות, שבו התזה הבסיסית שלו זה שמה זה היהדות? זה המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה של עמנואל קאנט. זה המימוש. הקדוש ברוך הוא הסתכל בביקורת התבונה הטהורה, ובביקורת התבונה המעשית, הוא ברא את העולם. עם קצת תוספת של הפרולגומנות, וזה עשה את דייסה, מזה יצא תורת משה. כן? וזה, והוא לימד את זה. אתה להבין, כלומר, פרופסור נכבד לפילוסופיה בברלין של תחילת המאה ה-20, זה נחשב למשהו אדיר. בפעם הוא לימד, הוא כבר היה זקן, הוא לימד בפני מאות אנשים, את העקרונות של שיטתו, כידוע, כן, נתן הרצאה גדולה שבה הוא הסביר. שם היה איזה יהודי אחד, שלא היה פילוסוף, הוא אמר, אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה, הר פרופסור מרשה לו, בוודאי, אתה יכול לשאול. אני לא יודע איך אומרים את זה בכחמנית, אבל יש משהו. טוב. אז היהודי אמר, איפה, בכל הדברים האלה, שאתה אומר, איפה נמצא ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. זו הייתה השאלה. איך הגיב הרמן כהן? הוא בכה. למה? בגלל שהוא היה אדם אמיתי. השאלה הזאת העמידה, הבליטה את הנקודה הבסיסית, שאין פילוסופיה דתית. כלומר, בסופו של דבר, כשהפילוסוף מדבר על יהדות, אז זה פילוסופיה. כשהיהודי מדבר על פילוסופיה, זה יהדות. אז הרמן כהן היה כנראה מהצד של הפילוסוף. כלומר, וזה בדיוק העניין, אבל הוא הבין שהוא עושה דבר בלתי אפשרי. כלומר, שהוא ניסה לגמד את הדיבור האלוהי להכרה אינטלקטואלית. דיבור זה לא שכל. דיבור זה דיבור קודם כל. אפשר שיש היגיון בתוך הדיבור, אבל זה קודם כל גילוי הרצון. וזה, הפילוסוף לא מצליח להתמודד עם זה. אז זה מה שאומר כאן רב נחמן, צריך לבאר את החמץ הזה. כן, צריך לפנות את המוחין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות, מחמץ שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות. כן, הרבה פעמים יש אגב קשר בין חוכמות חיצוניות לבין תאוות, וכדאי תמיד ללמוד קצת את תוכנית החיים ותולדות חייהם של גדולי הפילוסופים, ולראות האם יש איזושהי בעיה בתחום התאוות. והרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש. כן? כדי שיוציא את הכל ויפגע במוחו ויתעבד ממנו רעם, אבל כשגלגלת דמוחה אטום בתומעה כמו שכתוב ונתמתם בעם, אז אין קולו נשמע. גם ישמור יראתו שממנו תוצאות הכל, כמו שכתוב ורם גבורותיו, שלא יהיה לו יראה חיצונית. מה זה יראה חיצונית? זה יראה של פחד. יראה שאיננה לגמרי מבוררת, שמראה איזשהו ניגוד בין האדם לבין הבורא. וזה אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. וזהו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים. מה זה קשור? על מה זה נאמר? זה כתוב, כשנשא שלמה בת פרעה. שלמה היה חכם מכל אדם, נכון? חכם, מה זה? חכם אדיר, זה חוכמה אלוהית. אבל הוא נשא בת פרעה. ברגע שהוא נושא את בת פרעה, יש פה שתי בחינות. א', תאווה. תאווה. תאווה, כן. בת פרעה הייתה יפה. ואז הוא נטע אחרי התאווה. ודבר נוסף, הוא גם כנראה נטע אחרי המצריות. כן, בת פרעה זה לא סתם. זה הבת של פרעה. אז גם החוכמות החיצוניות חדרו. כתוב, בשעה שנשא שלמה בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים. אז היא נעץ קנה בים. כן, ההמשך ידוע, כן? שאלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. כן, רומא נבנתה כתוצאה מזה. אגב, מבחינה היסטורית זה כנראה גם נכון. אתם יודעים איפה בנויה רומא. על ביצות. ביצות שיובשו, התייבשו, כן? כלומר, מבחינה, הרומאים בעצמם מספרים את זה. שהאזור שם זה האזור של הדלתה של הטיבר, ושם היה הרבה מים, עשו שם גשרים, ייבשו, ושם בנו את העיר. כלומר, זה לא... מה שהגמרא מספרת, יש גם יסוד היסטורי. לא חייב, אבל במקרה הזה זה נכון. אז זאת אומרת, נעץ קנה בים. מסביר רבי נחמן, מה זה הקנה הזה שהוא נעץ? קנה, עשה, פירוש, מהשתלשלות הגבורות. כן, גבריאל זה גבורה. גבריאל, גבורה. היינו יראה חיצונית. ירד גבריאל, זאת אומרת שזה יראה ירודה. זה כבר לא היראה האמיתית. נעץ קנה בים החוכמה. כלומר, החוכמה שלו היא עכשיו כבר החמיצה של שלמה. קנה, דה בחינת כל היוצא מהקנה. הקנה זה התפילה. זה בא מהדיבור. ופתאום הקנה הזה עכשיו נעוץ. נעוץ כמובן אטום. הוא לא יכול להתפלל יותר. היינו על ידי השתלשלות הגבורות, שהוא בחינת סוספיתא דדהבה, יראה חיצונית. נשאר הכל נעוץ באטימת השכל. ולא השתמה לבריאתה. כלומר, יש שאדם נמצא במצב שהקנה שלו נעוץ בים. כן, בבקשה.
סוספיתא דהב הזה זהב, לא?
שלשלת וזהב, כן.
וזה אומר חוכמה חיצונית?
כן.
למה הקשר בין
זהב? כן. זה שלשלת, כלומר, זה דבר שקושר את האדם. דהב זה מידת הדין. זהב זה מידת הדין, כן. כן, זהב. כן. את זה תן. זהב. זה מידת הדין שאדם רוצה לקבל. כן, לעומת הכוסף של הכסף, אדם נחשף שהוא נותן.
אין איזה סגולות חיוביות לזהב?
יש סגולות חיוביות לזהב, כן, לא נגד זהב, אבל אני רק אומר שיש גם בחינה, בהקשר הזה, כן. צריך להבין, כל מילה שאנחנו משתמשים בה בדרשנות, הרבה פעמים יש לה משמעות הפוכה בהקשר אחר. כן? למשל, מים. אין מים אל התורה. מצד שני, אין מים אל הגויים. כן? שנאמר, מקולות מים רבים. מה?
אין מים אל הגויים, מה זה?
אז לכן אני אומר שיש לך הרבה פעמים אותה מילה, לפי ההקשר שבו היא נאמרת, יש לה משמעות אחרת. ועיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ. איך עושים את זה? וזהו גער חיית קנה. זה פסוק כזה בתהילים סמך ח', נכון? גער חיית קנה. כדאית בזוהר, קנה חיית תשבר ותעשה ממנה ה', ותעשה מאותיות חמץ מצה. כן, הרי החמץ זה מה שמחמיץ, זה החוכמות החיצוניות והתאוות. צריך לשבר את זה. גער חיית קנה, להפוך את החטא להה. חיית, מלשון חטא, האות חטא. ולהפוך מהחטא ה, ואז החמץ הופך למצה. חטא ממצדיק, הופך ממצדיק ה. היינו שלא תחמיץ חוכמתך, וזה לשון גער, לשון מריבה. כי מצה, לשון מריבה. כלומר, למצה זה מה שעושה מריבה עם החמץ. מצה ומריבה. לצדיקי העבדין מצותה בסתרין אחרנין, שהצדיקים עושים מריבה עם הצד האחר. דלא יתקרבו למשכנת הקדושה, שלא יתקרבו למשכן הקדושה, היינו שכשתשמור את חוכמתך, שלא ייכנס בו חוכמות חיצוניות, שלא תערער בירורים רעים, שם בחינת קנה דסתרא אחרא, כנגד קנה חוכמה, קנה בינה דקדושה, צריך לקנות חוכמה, לקנות בינה, על ידי זה תנצל מבחינת חמץ, שהוא סתרא דמותס, צד של המוות, כדי איתה, מחמצת, תמן סתרא דמותא, הרי מחמצת זה אותיות חמץ מת, כן? זה הצד של המוות, ותאמין כי כל מצותה, טוב, זה סיפור נוסף, כן? אבל זה ברור, כן, שצריך לפנות את הלב מן החוכמות החיצוניות, ואז מהתאוות, ומתוך כך יכול להוציא כל רעם בתפילתו, שמביא לו חוכמה מגולגלת דמוכה, ואז מתוך כך הוא מגיע לשמחה, ומתוך כך הוא יכול לקיים מצוות בשמחה אמיתית, ואז לדעת אם יש גזר דין בעולם או לא, ואז הוא ידע אם להלביש את התפילה או לא להלביש את התפילה, שהרי בשבילו נברא העולם שאותו הוא צריך לתקן. שלום.